שלום לכולם, וברוכים הבאים לחושבים טוב, פודקאסט על פסיכולוגיה, שהמטרה שלו היא לעזור לכולנו לחשוב איך אפשר לחיות חיים טובים יותר ובריאים יותר. כאן יהודית כץ, אני עושה את התוכנית הזאתי, וברוכים הבאים לעוד פרק. עכשיו, איך נראה גבר? איך נראה גבר גבר? איך נראה גבר אלפא? האם הוא הזאב הבודד שהתרגלנו לשמוע עליו? אני חייבת להתחיל מזה שראיתי תמונה מרתקת שהציגו באיזושהי הרצאה, תמונה של עדר זאבים, וזו תמונה שמפריחה את הדימוי שיש לנו לגבר אלפא, לזאב הבודד הזה, ואולי גורמת לנו לחשוב אחרת. אז רואים שם שיירה של זאבים הולכים בשלג, ואז בעצם רואים את הזאב השניים, שלושה הראשונים, מסתבר שהם הכי חולים והכי זקנים, הם הולכים ראשונים, והם מכתיבים את הקצב של כל שיירת הזאבים האחרת. אחריהם יש משהו כמו ארבעה זאבים שקוראים להם זאבי אומגה, מסתבר, שהם הזאבים הקשוחים, הם מגינים על החבורה במקרה של איזה אמבוש או משהו. אחר כך יש את האימהות, הגורים, הגורות, ואז בסוף, ממש ממש בסוף, אחרי כולם, יש את הזכר האלפא. הוא הולך בסוף השיירה. ובעצם בטבע הזכר אלפא, בניגוד לאיך שהתרגלנו להשתמש במונח הזה, הוא חלק אינטגרלי מהחבורה, הוא חלק מהצוות, הם חלק מהקהילה, ובטבע כשבאמת יש זאב בודד ויש כאלה, זה בגלל שהוא בודד מהחבורה, כי הוא לא השתלב טוב, והוא לא זה שמנהיג את כולם. אבל התפיסה הגברית של הזאב, שהוא הזאב הבודד והחזק והעצמאי, שלא תלוי באף אחד, אולי משפיעה עלינו באיזשהו אופן שהוא פחות חיובי, ואולי אנחנו יכולים להתבונן בגבריות או בכל מיני מסכות שאספנו, אספתם לכם בגבריות שלכם בדרך חדשה. ומכאן אני רוצה להציג את האורח שלנו להיום. שלום לליאון רוזנברג.
שלום יהודית, איזה כיף להיות בפודקאסט מהמואזנים בארץ והחשובים.
איזה כיף שאתה פה.
להתארח במפעל חייך החשוב הזה, שאם אני מנחש יש לו הרבה מאזינות.
ויש גם מאזינים, אבל יותר מאזינות.
אז אני חושב, את פנית עכשיו לזכרים במאזינים, ואני חושב שגם המאזינות יכולות מאוד להפיק משהו מהפרק הזה, כי אני חושב שאחד הדברים שנשים, ונראה את זה בהרצאות של פאולה ושלי, כשאנחנו עושים הרצאה זוגית, זה אחד הדברים שנשים הכי מחפשות לדעת, זה מה קורה לכם בראש. אתם הגברים, השתקנים האלה, שאולי קצת נרגנים, ואולי לפעמים כועסים, ואני לא מצליחה להבין מה קורה לך, כי אתה לא מדבר. ואני באתי לדבר בשמי כמובן, ובגוף ראשון אני, אבל אני אולי אצליח לייצג הרבה מהגברים ששם פחות מדברים בחוץ.
אז קודם כל, אני רוצה כבר להגיד תודה על האומץ לעשות את זה, כי אני מניחה שזה לא קל. ואני גם אצג אותך, אם יש מישהו שלא מכיר, אתה מנחה טלוויזיה ואתה מנחה מעגלי גברים, ויש לך גם פודקאסט שנקרא יחסנו לאן, פודקאסט מעולה שיצא לי להתארח בו לשמחתי.
נכון, אתה היחידה עד היום שהציגה את זה כפודקאסט שיש לך. כי בדרך כלל אומרים, יש לך ולאשתך פודקאסט, כן. וזה נכון, זה של שנינו.
נכון, יש לכם, לך
אבל
ולפאולה.
אבל זה קצת מרגש אותי שאת אומרת, אני בתוך הצימוד הזה, פאולה וליאון, כן. אז זה שאת מתייחסת אליי, בתור, בפני עצמי כיחידה, זה נורא, זה נורא חדש לי.
תראה, אתה יושב מולי פה לבד, פאולה בליבי, אבל אתה פה...
נכון, ואחד הדברים המוזרים שקורים לי, זה שכשאני, לכל מקום שאני מגיע, כן. אז אנשים שואלים, רגע, איפה אשתך? כאילו שאני כבר לא מספיק. מבינה? אז אני נורא שמח להיות במקום שבו מתייחסים אליי כמספיק, שזה מספיק טוב שרק אני נמצא פה.
אז פאולה, אנחנו אוהבים אותך, ואתה ממש מספיק פה, אפילו יותר ממספיק, אפילו
רבה.
טוב.
ואני לא סתם אומר את זה, כי אני חושב שהרבה גברים קצת הולכים לאיבוד בתוך הזוגיות, ומתייחסים לעצמם לי זה קרה, כי מתייחסים לעצמם כחלק ממשהו, ולא כל כך יודעים מה הם כשהם לבד. זאת אומרת, הם יודעים שהם צריכים לעשות דברים בשביל התא הזוגי, צריכים לעשות דברים בשביל הילדים, בשביל הפרנסה, בשביל המשפחה, בשביל העתיד, בשביל שיהיה אוכל, בשביל שיהיה כסף, בשביל שיהיה נעים, ושכולם יהיו מרוצים, ולא כל כך יודעים לעמוד בפני עצמם ולשאול את עצמם, רגע, מי אני בלי כל הטייטלים האלה, בלי העבודה שלי? מה אני אוהב? מה עושה לי טוב? זה תגלית שהייתה מרישה. בשבילי, כשישבתי במעגלי גברים, ושמעתי יותר ויותר גברים אומרים, כן, אני בן זוג של, ואני עובד ב, ואני, אם אני לא עובד, נגיד אנשים שנפלטים משוק העבודה, פתאום לא יודעים מי הם. לנשים תמיד שהן מציגות עצמם, הן הרבה פעמים מציגות עצמם, אני אימא, ואני אישה שחשוב לערכים כאלה וכאלה, וגברים פחות.
תוך כדי שדיברת, נזכרתי, היה לי איזה פלשבק כזה, של שני גברים שאני מכירה, כן, נשאיר רגע שמות בצד, שהם כזה קצת הקניתו אחד את השני, ואז האחד אמר לשני, היית אמת להיות רבע גבר ממה שאני. ואם יש סקאלה קלאסי, כזאת, קלאסי. שנקראת סקאלת הגבר, מ-0 עד 100, כמה גבר אתה?
זה תלוי מתי את שואלת. בנעורים שלי, וגם הרבה זמן אחרי שעברתי את גיל, נגיד 30, הרגשתי ילד. לא הרגשתי גבר. יש לי גבר אחד בראש, כשאני חושב עליו, זה אבא שלי. אבא שלי הוא גבר. הוא היה בצבא, סגן אלוף במילואים, לחם במלחמות, לא מדבר הרבה, אוהב לראות טלוויזיה, לקרוא עיתון, לפתור תשבצים, לשתות את הקפה שלו בבוקר בשקט, לחזור מעבודה מאוחר ואז צריך שיהיה שקט סביבו, וזה הגבר שאני מכיר. ובצילו של גבר כזה, אני גדלתי עם רגישות, הרגשתי קצת פגיע, קצת רגישי, לפעמים בוכה, בסתר כמובן שאף אחד לא רואה, ואז לא הרגשתי כל כך גבר. היום, כשאני כבר יושב במעגלי גברים, ואני רואה את הסקאלה המאוד רחבה של גבר שיש בעולם, באופן טבעי, כי כמו שאין אישה אחת, אין מה זה הכי אישה. אישה זה בהגדרה מישהי שיש לה ביולוגיה של אישה. וגבר הוא מי שיש לו ביולוגיה של גבר, וזהו. אני חושב שאני לא הרגשתי גבר, ורק בשנים האחרונות אני מרשה לעצמי להגיד, כן, אני ליאון ואני גבר. אבל בתוך הדינמיקה הגברית, וזה אחד הדברים שמאפיינים דינמיקה גברית בערך מכיתה א', אני זוכר את עצמי, יש לי חבר, שהחבר הזה הוא לא חבר כיפי. הוא חבר מעצבן, שמקנית, שאנחנו משחקים במשחקי כוחות, שאנחנו לפעמים הוא תופס אותי וחונק אותי ואני צריך להתחמק. כאילו זה מדהים לראות כמה גברים בדינמיקה שלהם הם דינמיקה תחרותית ודינמיקה של לנסות להשתלט אחד על השני. ואפשר להגיד שזה ביולוגי, אבל אני רוצה להאמין שאנחנו בני אדם קצת מעבר לזה. וכן, יש לזה השפעה מאוד מאוד מרחיקת לכת עליי כגבר, שאני ידעתי שאני מעט חלש יותר, אז ידעתי שאני צריך לפתח חוזקות אחרות, נגיד חוש הומור, נגיד שנינות וציניות. והציניות הזאת, כשהיא פוגשת את אשתי היום, שהיא חוזקה מצוינת, שאני פיתחתי לאורך שנים של גברים שניסו להקנית אותי ולהגיע איתי למכות, ואני ניצחתי אותם עם הלשון שלי, כשהציניות הזאת פוגשת את אשתי, זה רע מאוד. כן. זאת אומרת שאשתי כאילו באה ומספרת לי משהו נורא נורא כואב, ואז אני אומר איזה משהו כזה נורא מתחכם, עם מה זה נעלבת, ובין גברים זה מקובל. וכל הזמן המלחמה הזאת שכאילו היא תחת הכותרת למי יש יותר גדול.
אתה יודע, יש סוציולוגית בשם ג'נט זלצמן, שהגדירה בשנות ה-70 את הגבריות. כן, היא אספה, אני אומרת, איך אנשים מגדירים גבריות? והיא מדברת שם על שבעה מאפיינים של הגבר הקלאסי. היא מדברת על פיזיות, שזה העניין של להיות אתלטי, שרירי, חזק.
לא נכון? כולם כאלה.
נכון, לא כולם כאלה. ומישהו שהוא כמובן גם כזה לא מודאג מהמראה שלו, או מהזדקנות, נכון? כזה...
היום כבר כן. אין כמעט כאלה
ממש.
גם.
הדבר השני זה משהו תפקודי כזה, שהוא מגן על המשפחה, מיומים, שהוא השומר של כל הסיפור הזה. הדבר השלישי זה מיניות, שיש מיניות מנוסה, בטוחה בעצמה, לפעמים מיניות אגרסיבית. הדבר הרביעי זה כל מה שקשור לעולם הרגש הלא קיים. לא בוכה, לא מרגיש, לא מביע יותר מדי. החמישי זה אינטלקט, שזה מישהו שהוא דעתן, ושהוא הגיוני, יכול מאוד רציונלי,
כן,
לא כזה...
מנתח,
מנתח
אנליטי.
ושהוא בין אנשים הוא מאוד דומיננטי, זה הדבר השישי, שהוא מנהיג, שהוא עצמאי, שהוא אינדיבידואליסט, וחוץ מזה הוא צריך להיות גם אגוצנטרי ושאפתן, כמו שאמרת, למי מצליח יותר, מי מרוויח יותר.
תקשיבי, זה מדהים, על פי הקטגוריות האלה,
כן.
אני לא רוצה להיות גבר.
כן.
לא רוצה, גם לא יכול.
אתה חושב שהקטגוריות האלה נכונות גם היום?
אני חושב שהקטגוריות האלה השתנו, ולא סתם היא עשתה את ההגדרות האלה בשנות ה-70. אנחנו כולנו, אני יליד שנות ה-70, אני גדלתי עם המודל הזה.
כן.
זאת אומרת, אני כדי שאני אהיה גבר, אני צריך להיות אתלט, ואם אני לא, ואני אומר בצער רב, אני הייתי טוב בכדורגל, לא חזק, אבל כאילו טוב, היו ילדים בכיתה שהם היו לא טובים, ולאגנו להם, והם אלה שלא נבחרו לקבוצות.
ואני... אז היה לזה מחיר.
מחיר חברתי היום ונורא.
כן.
היה את הילד ההוא שהיה תמיד האחרון, כשבוחרים קבוצות בהפסקה מי ישחק, ויש את שני הטובים עושים כוחות, מה שנקרא.
כן.
אז אני הייתי, לא הייתי אלה שעושים כוחות, כי לא הייתי הכי טוב, אבל ידעתי שיבחרו אותי בין הראשונים, ויש את זה שלא.
איזה מלחיץ זה? איך עושים את זה בכלל?
זה נורא. אז אני אומר, אמרת אתלט, בואי נעבור אחד אחד. מיניות בוטחת, גברים, הדבר שהכי מחריד אותם והכי מפחיד אותם, זה שהם לא מספיק טובים במיטה. אני יודע את זה כי אני כבר למוד סדנאות של מיניות, ובאמת בתקשורת פתוחה עם אשתי על הנושא הזה, וגם עם גברים אחרים במעגל גברים, ואני לא פגשתי עוד גבר שאמר, אני המאהב הכי טוב פה בחדר. אין גבר שחושב ככה. בטח לא מי שבזוגיות הרבה שנים. אי אפשר להיות מאהב אולטימטיבי 10 שנים, 15 שנים עם אותה אישה. אי אפשר להיות. הזוגיות משתנה ומתחלפת. אולי בדייטים הראשונים אתה יכול להרגיש גבר ולהגיד, וואו, איזה מאהב טוב הייתי היום. אבל כל פעם יש מבחן ויש איזה חרדת ביצוע נוראית יש, שכל פעם שאני ניגש למעשה האהבה, אני צריך לחשוב איך אני הכי בוטח וזה. זה נורא. מה עם תקשורת? לא רוצה להיות שם בכלל. מה אמרת עוד?
אז דיברנו על הנושא התפקודי של להגן על המשפחה, לפרנס.
להגן על המשפחה. בעולם שלנו היום, גברים קורסים תחת המשימה הזאת. אני יכול לדבר על עצמי. אני תמיד החזקתי את המשימה הזאת של לפרנס. והיה תקופה שפתאום אשתי התחילה לפרנס יותר. וברגע שהיא פרנסה יותר, אני הרגשתי פחות גבר. עכשיו, זה לא שלא הרווחתי יפה, הרווחתי סבבה באותה תקופה. היא פשוט הרוויחה יותר ממני. אני נשארתי קצת במה התפקיד שלי אז. אני כבר לא יכול להיות זה שמפרנס, אז מי אני? תמשיכי ברשימה הרגע.
אז דיברנו על אינטלקט, ההגיוני, המלומד, הרציונלי, הדעתן.
כמה גברים ראיתם שמדברים שטויות עם הרבה עוצמה ומאבדים את האמינות שלהם מול אנשים אחרים? כמה גברים מונעים מאגו? כמה היה טוב לעולם אם גבר היה אומר, רגע, את זה אני לא יודע. אתם יכולים רגע להאיר את עיניי? הרבה יותר טוב, אני מדבר על מנהיגים,
כן.
אני מדבר על אנשי צבא, שמענו את כל המחדלים בצבא, הכל מתחיל מזה. אנשים נהרגים בגלל המחשבה הזאת, שהמפקד צריך להיות זה שיודע הכל, ואין ספק, ואם הוא לא, אז הוא לא מפקד טוב. וזה טעות, אנחנו רואים את ההשלכות הנוראיות שיש לדפוס הזה, או למחשבה הזאת, והגיע הזמן לרענן את זה.
ממש, אתה יודע שיש הרבה מחקרים שמראים שכמה שיש אידיאולוגיה או תפיסה יותר ברורה של מי הוא הגבר, או איך צריך להיראות גבר, וכמה שאנשים יותר מאמינים בתפיסה הזאת, ככה יש שיעורים יותר גבוהים של התאבדויות, שימוש בחומרים ממכרים, הזקה עצמית
אלימות,
באיזשהו אופן,
אלימות,
לחץ.
אלימות.
כן, אלימות.
אלימות מילולית או פיזית.
כן, אלימות גברים... שיוצאת החוצה, ואם לא, אז מופנמת פנימה.
נכון.
הלחץ להיות בתפקיד המגדרי שלך, הוא מייצר איזשהו סיכון כפול, כי מצד אחד יש לך יותר סיכון לעשות התנהגויות שהן מסוכנות, לקחת על עצמך המון המון סטרס, המון משימות, המון תפקידים, ומצד שני אין לך את האפשרות לבקש עזרה.
בדיוק.
וזה הסיכון הכפול.
נכון, וזה מתרסק בבית. זאת אומרת, אני אדבר בגוף ראשון, אני, ואולי אנשים יזדהו עם מה שאני אומר, אבל כשגבר מאבד את המילה שלו בבית, זה קרה לי, זאת אומרת, יחד עם ההתפתחות האדירה של אשתי, וכולם מכירים אותה, אז אני יכול לדבר עליה, היא באמת...
היא גם הייתה פה.
והיא באמת אישה יוצאת דופן. ואני שנים, נגיד שנתיים או שלוש מהחיים שלי, הייתי עסוק בלהוכיח בבית שלי שאני דעתן ויודע הכל. כי הרי גבר, כמו שאמרת במחקר של הגברת מה-70s,
כן.
גבר אמיתי צריך לדעת, להנהיג ולקבוע. עכשיו, בפועל, בתוך מערכת יחסים זוגית, בטח עם אישה עוצמתית כמו אשתי, זה בלתי אפשרי. רוב הגברים שאני מכיר, הם לא המנהלים הגדולים של הבית. הם במקרה הטוב, כל שווה, אפשר לנהל דיון, זה בכלל כל הדבר הזה של זוגיות, ולנהל משפחה, בית, חיים, חיים משותפים, חברות בין אנשים, זה חייב לעשות בשוויון. אחרת זה לא באמת חברות. וזה מתרסק, ואני... במשך שנתיים מהחיים שלי, הייתי עסוק בלהנמיך את אשתי, אני אומר את זה בצער ובכאב. הייתי עסוק בלנסות להוכיח שאני יותר ממנה. בלהגיד, אני יודע יותר טוב ממך. את לא תקבי. את רוצה ללכת ככה? אין בעיה, תלכי לבד. וכשתתאי, תחזרי אליי ותבקשי ממני את העזרה. והייתי מתחרפן מזה, וזה מצוקה פנימית. לא ידעתי אז להגיד שזה כואב לי, אבל הייתי בתוך התפקיד הזה, ובתוך איזה ענן של אגו כזה, שאומר, הייתי, היא צריכה אותי, היא תלמד, בסוף היא תיפול והיא תלמד,
היא
וזה,
תזכה לארבע.
והיא לא, והיא לא.
אבל מה קיווית בתוך תוכחה שיקרה? שהיא תצטמק ותגיד, וואי, סליחה, תהיתי.
אתה כזה גבר ואתה כזה צודק. לקח לי זמן להבין שאני לא תמיד צודק. וכשעדיף שאני אנהל, א', אשאל, ואלמד ואתפתח ואתפל בעצמי בשביל לשנות את הדפוס המאוד מאוד מכאיב הזה, שהוא גם כמובן היה לו מחיר מאוד גדול בזוגיות שלנו. זאת אומרת, באותה מידה שאני ניסיתי להגדיל את עצמי וקצת להקטין אותה, ושוב, זה לא, זה לא, לא באלימות ולא בזה, אני לא איזה מקרה קיצון וזה, זה מתחת לרדאר, זה שקוף, זה ביני לבין עצמי להגיד, היא לא מבינה כלום, כן, כן, או להגדיל את החולשות שלה בבית ולהגיד לה, את רואה? הנה, לא הפקדת את הצ'ק והוא הלך לאיבוד, אז את רואה? אז כן, כן, את צריכה, או להשקיע מאמץ מיותר לנהל את החשבון העסקי שלה ולהגיד לה, אני יודע יותר טוב ממך, בזבז לי מלא אנרגיה, הביא לי מלא מריבות. בסופו של דבר זה גרם להתרחקות בינינו בתקופה ההיא, שהיינו צריכים תקופה ארוכה בשביל להשתקם מזה. וזה לגמרי, אני לוקח על זה אחריות. אנחנו צריכים לעשות עדכון גרסה להגדרת הגבריות.
כן.
נקודה.
ואז מה קרה אצלכם? בעצם התחלתם להגיש תוכנית ביחד, נכון?
בגדול כן, התוכנית ביחד פשוט הציבה את זה, הציבה את זה מאוד מול הפרצוף שלנו, כי לראשונה גם היינו באיזה מין, מבחינת ההיררכיה הציבורית, ומבחינת זה שיש לנו תוכנית ששנינו מרוויחים באותו דבר, אז זה שם אותנו בסוג של אנחנו באותו מקום מקצועי.
ומאוד מתבקש להשוות.
ושוב, זה גם מלכודת גברית כזאת. כאילו, אני עשיתי תואר, הייתי מצטיין, אגב, כן. חשוב להורים שלי שאני אגיד את זה בכל רעיון, הייתי מצטיין דיקן בכלכלה וחשבונאות, ואחרי זה עברתי לתחום התקשורת, וכאילו, אף אחד לא אמר לי שאתה אמור להמשיך ללמוד. כי בתור גבר, אתה אמור לרכוש מקצוע, והיה לי מקצוע, אני רואה חשבון, והחלטתי לעסוק בתקשורת, ולקחתי כמה סדנות משחק, אבל מאותו רגע זה אמור להיות, יאללה, זהו. אתה אמור עכשיו לדעת מה לעשות בכל סיטואציה, ואף אחד לא דיבר איתי על התפתחות.
כן.
את יודעת, בטח היה לך פרק על השוואתיות.
כן.
אז,
כאילו, קנאה.
קנאה והשוואתיות. אז אני אומר, אני רגיל, הייתי לחוש קנאה כלפי חברים שלי שהם יותר מצליחים ממני, האיש הייטק שעשה אקזיט וגר בבית ענק עם בריכה, ומול החבר ההוא שהוא איזה איש פרסום בכיר, שכאילו כל היום נוסע עושה כאילו קמפיינים בכל העולם וזה, ולקנא בהם, אבל לקנא באשתי זה וואו.
כי מה זה אומר עליך, אם אשתך עקפה אותך בסיבוב?
אז אני אצלול רגע פנימה, אני אספר את המחשבות שהיו לי באותו רגע, זה כאילו אם אני לא מספיק גבר, ואני לא מפרנס, ואני לא דעתן, והיא כזאת חכמה ממני, אז היא לא תימשך אליי, והיא לא תרצה אותי. והדבר שהכי התעורר בי, היה סוג של חרדת נטישה כזאת.
שהיא תעזוב אותך?
כן. ואז כאילו מה עושים? אז מתחילים להתנהג יותר כאילו כמו הגבר שאני חושב שהיא מצליחה, וזה לא היה הדבר הנכון לעשות. אז בסופו של דבר מה שקרה זה שהבנו שאנחנו צריכים טיפול זוגי, זאת אומרת, אנחנו הבינה, או אנחנו הודיע.
אנחנו הבינה.
אנחנו הודיע שאנחנו...
טוב, אני אשתמש בזה.
כן, אנחנו הודיע לי שאנחנו צריכים ללכת לטיפול זוגי, וכמו אגב רוב הגברים ששמעתי בסיטואציה הזאת, אמרתי, אני לא מבין מה הבעיה, את הבעיה. כי לך יש בעיה כנראה, לי אין בעיה, אני סבבה. אבל בסוף הבנתי שאין ברירה. היא אמרה לי, אני הולכת, תגיע, או שלא, אבל אני אתחיל את הטיפול הזוגי בלעדיך, גם אם אתה לא תהיה שם. ואני הגעתי, כי זה במילא משלמים על זה. ולימדו אותי לחסוך, זה גם משהו גברי כזה.
לא לצאת פרייר,
בואו, אם כבר משלמת על שניים, אז אני אלך. ואז קרה משהו נורא מעניין בטיפול הזוגי, שדיברנו ודיברנו, וזה טיפול זוגי, אני אגיד לכל מי ששומע ועוד לא היה בטיפול זוגי, שזה לא פנפנן וזה לא... המטפל, מטפלת זוגית, לא יישב בחדר ויגיד לך, אתה צודק, זה היא טועה. זה בדרך כלל מאוד מאוד מורכב ועמוק, ושני הצדדים צריכים לעשות עבודה. ובשלב מסוים בטיפול הזוגי, אני הגעתי להבנה יחד עם המטפלת, שאני צריך להתחיל לעבוד עם עצמי לבד. שזה היה רעיון מאוד מוזר בשבילי, להגיד מה אני צריך לטפל בעצמי.
כבר התחלת לא... אנחנו לא צריכים טיפול, אני בסדר, וזה נגמר אני צריך טיפול ואת לא?
במקביל. כאילו אני צריך לטפל בעצמי, כי לא כל דבר שאני, אני צריך לעבוד רגע לפני שאני מגיע לחדר, למשולש הזוגי הזה של זוג פלוס מטפלת בחדר, כדי להגיע לשם בצורה מבוססת, שאני אוכל להקשיב לאי שביעות רצון של אשתי. אני ממש הרגשתי שזה התקפה עליי, שזה ביקורת. לא יכולתי לשאת את זה. שהיא אומרת, תקשיב, אתמול הוא עשה ככה, היא אומרת למטפלת, הוא עשה ככה וככה, וזה מאוד מאוד פגע בי. ואני, גם את עושה את זה, מה זה? גם אני פגוע, מה את חושבת? ישר זה עולה. ואז אמרה לי המטפל, תקשיב, עד שאתה לא תהיה מבוסס יותר בחדר הזה, אולי המילה מבוסת לא ברורה, אבל זה כאילו היכולת רגע לשים את עצמי בצד ולהגיד, זה שהיא אומרת שמשהו פגע בה, זה לא אומר שאני אשם, אלא זה אומר שמשהו כואב לה, ומכיוון שהיא החברה הכי טובה שלי אשתי, אז אני רוצה לשמוע מה כואב לה, ואולי באמת אני אוכל לעזור לה, ולהפסיק להכאיב לה. ואז הלכתי לטיפול, וברגע שהתחלתי טיפול, יכולתי לחזור לחדר של הטיפול הזוגי, ולעשות עבודה יותר משמעותית.
אתה זוכר מה היו נגיד לא יודעת, שלוש תמות שאתה אומר, בגלל זה הייתי צריך טיפול כדי לעבוד על אחת, שתיים, שלוש?
א', אני עדיין בטיפול כבר שלוש שנים, אבל אני אגיד שהדבר הראשון זה להחזיק את הערך העצמי שלי מול אשתי, ואני רואה את זה חוזר על עצמו שוב ושוב במעגלי הגברים, כשאנשים נפתחים ומדברים על זוגיות. הרבה פעמים נשים באות ואומרות, לא טוב לי עכשיו, אני מעוצבנת, קשה לי, וגברים בתכנות, בתוכנה שלנו, כמו מחשב דפוק וישן, אני מקבל קלט שאומר, אשתי לא מרוצה, אז אני אומר, אוקיי, אני אשם בזה. או אני צריך לפתור את זה. והדבר הראשון שצריך לעשות זה להגיד, אוקיי, אני יכול להקשיב, אני עכשיו רוצה לעזור, אני יכול להקשיב ולשמוע. הרבה פעמים נשים באות ואומרות, קשה לי עכשיו, אני מעוצבנת, אתה מעצבן אותי, וגברים אומרים, מרגישים שהאדמה, אני הרגשתי, אני אגיד אני, אני הרגשתי שהאדמה רועדת, שהיא כועסת עליי, שהיא לא רוצה להיות בקשר איתי, שהיא, לא, היא כרגע מעוצבנת, והיא רוצה שאני אקשיב לה, והיא רוצה שאני אקח אחריות על החלק שלי בזה שהיא מעוצבנת, וזה דבר שצריך ללמוד, אף אחד לא מלמד גברים לעשות את זה, לקחת אחריות על האפשרות שעכשיו עשיתי משהו מכוונה טובה, וזה לא עבד טוב.
וואו, אתה בעצם מתאר כאן איזה פרדוקס כואב. כי אתה אומר, מצד אחד, אני רוצה לא להידחות. אני רוצה לעשות את כל זה כדי להיות אהוב ומקובל ולעשות את תפקידי במוטיבציה הכי חיובית שיש. אבל מרוב שאני מפחד להידחות, אז אני משתמש בשיטות שבסוף גורמות לי להידחות הרבה יותר. כן. כלומר, זה כמו איזה נבואה שמגשימה את עצמה
נכון,
מראש.
נכון, נכון. ואז להחזיק ערך עצמי, להגיד, זה שהיא אומרת עכשיו שהיא כועסת עליי, לא אומר שהיא לא אוהבת אותי. הייתי ממש צריך להגיד לעצמי בראש, זה שהיא כועסת עליי, לא אומר שהיא לא אוהבת אותי. הדבר השני, להביע פגיעות. נגיד, זה אחד הדברים שלמדתי לעשות. לבוא ולאשתי ולהגיד לה, תקשיבי, אני חלש עכשיו. היה לי מאוד קשה. כאילו, מה זה גבר חלש? גבר חלש זה משהו שהוא לא סקסי. בתפיסה שלי את עצמי. זה לא סקסי. ואת יודעת, ופה אולי צריך לעשות, לפתוח איזה סוגריים ולהגיד משהו על הפסיכולוגיה הגברית, שבשנים האחרונות יש יותר ויותר ספרים שמתעסקים בזה, בין אם זה גבריאל בוקובזה שהוציא ספר בעברית, ויש את דרך הגבר שאני לא זוכר את שם הסופר, אבל זה ספר כאילו מאוד מאוד מהותי ומעניין. בשנים האחרונות באמת הפסיכולוגיה מבינה שגברים יש להם איזה דפוס קצת שונה. ואחד הדברים שמדברים עליו זה העובדה שמגיל צעיר אנחנו חווים התקפה על צורכי התלות, זה מושג פסיכולוגי, אני לא פסיכולוג, אני אגיד, לא פסיכולוג, לא מטפל, לא למדתי, אבל זה מושג שמאוד מאוד מדבר עליי, קראתי עליו, ואני מרגיש את זה בגוף שלי.
מה זה התקפה על צורכי התלות?
יש מחקרים שמראים שמגיל 8 חודשים, בכי של בן מתקבל בפחות נחת מאשר בכי של ילדה, או בתגובה אחרת. בן שבוכה נחשב מתבכיין, קום קום, אל תיפול, לא קרה כלום, כואב לך, תתגבר, יש לך בעיה, תפתור אותה. זה בגדול הדבר, וזה משהו שהרבה בנים חווים, בעיקר מצד האבא, שבעצמו מן הסתם היה ילד שלא קיבל מקום להביע קושי או בכי או זה, ואז הוא בעצמו לא נותן מקום לזה. ההתקפה הזאת על צורכי התלות בעצם מה היא אומרת? זה אומר שאני בתוכנה הבסיסית שלי כגבר יודע שאם אני אביע חולשה, אין לזה מקום. אני יכול לספר סיפור אישי שאני חזרתי אליו בטיפול והבנתי שזה נקרא התקפה על צורכי תלות. כשהייתי בן 4.5, אבא שלי, הגיבור, הוא לקח את כל המשפחה לחול, כי פעם אבא היה לוקח את כל המשפחה לחול, ליוון. עשינו לטיול ביוון של 3 שבועות, טיול שאני לא אשכח. כל המשפחה, אני ושני אחי ואחותי הגדולים, ואמא שלי ואבא שלי, ועוד משפחה יחד איתם, ומתישהו באמצע הטיול, צמחה לי שן תוכנת, והתחיל לי כאב שיניים נוראי. עכשיו, אני ילד בן 4.5. ואני זוכר שהלכנו באיזה רחוב ראשי, בדרך לאנשהו, אני לא יודע לאן מה אבא שלי תכנן, אבל הוא אהב מאוד, כאילו, לעבור ממקום למקום, לסמן וי על הכנסייה, המסעדה, המלון, ברור. איש צבא, הכל היה מתוכנן על דקות. ואז הילד הקטן שלו מתחיל לבכות. ואני זוכר את הרגע הזה שהוא מסתובב אליי באמצע הרחוב, ובנימה לא נעימה כל כך, אומר לי, אם אתה לא תפסיק לבכות, אני אתן לך כזאת סתירה, שיהיה לך סיבה אמיתית לבכות. ואני זוכר שבאותו רגע הבנתי את המסר, והבנתי שאני צריך להפסיק לבכות, ואני זוכר שפשוט לקחתי את נצמדתי לאמא שלי, תפסתי את השמלה הפרחונית בצבעים חום שחור שלה, אני לא זוכר את זה, הכנסתי לתוך הפה ונשכתי את השמלה שלה כדי שלא יכאב לי.
יואו, זה עצוב, בא לי לבכות.
כן?
כן.
גם לי קצת. וזה נקרא התקפה על צורכי התלות, כי הרי מה, אני אומר, מה ליאון בן 4.5 היה צריך? הוא היה צריך שמישהו יגיד לו, וואו, זה בערך כואב לך, וזה גם הגיוני, כי צומחת לך עכשיו שאני תוכנת. וזה נורא כואב. אז בוא נשתה מים, בוא תקסים קרח על המקום, בוא נעצור רגע, נלך לבית מרקחת, נשנה את התוכנית, בוא חיבוק, זה כואב לך. וזה מדהים שאני זוכר את זה ממש, אני זוכר את הפריים, כן? זה קיבלתי הבנה שאין מקום. עכשיו, אני צמחתי להיות גבר שיודע שאם כואב לי, אסור לי לפנות, כי מי שאני אפנה אליו יגיד לי, או שתתגבר על זה לבד, או שתחטוף סתירה. חייל שמגיע למפקד שלו ואומר, אני מפחד, אין לזה מקום. אני חושב על בן 16 שבא לחבר שלו ואומר, וואלה, אני לא יודע מה לעשות עם יש לי חברה, אבל אני לא יודע מה לעשות איתה במיטה. הרי לא, אף אחד לא מלמד אותנו מה לעשות.
כן.
אנחנו אמורים ללמוד לבד.
אתם אמורים לדעת כבר, מה זה ללמוד?
אמורים לדעת, לדעת וגם להענג.
לדעת.
לדעת, אם לא, אתה לא יודע, אז אתה לא גבר.
כן.
מי יבוא לחבר שלו ויגיד לו, אחי, אני לא יודע. אני זוכר גיל 17-18 שכולנו התחלנו מערכות יחסים, כולם יושבים ומספרים סיפורי פאר על הפעם הראשונה, הוא כן, והיא גמרה, וזה, כולם יודעים שזה שקר. היום אני יודע שזה שקר. היום אני יודע שזה היה מאוד מאוסס, וזה היה בטח מאוד מלחיץ, ואני לא הרשיתי לעצמי אף פעם לספר את הדבר הזה, כי זה, אין לזה מקום. אז לבוא לאשתי בגיל 40, ולהגיד לה, תקשיבי, אני לא יודע מה לעשות עם הקריירה שלי, אני לא יודע לאן אני הולך מפה. אני מרגיש שבר, אני מרגיש כישלון, אני מרגיש שאני אבוד. זה משפט שלא ייאמר בתוך עולם זוגי, כי אין לו מקום.
וואו. אני חושבת שזה סיפור ממש חשוב, כי אתה בעצם מצביע על כמה הדבר הזה הוא משהו שאנחנו מלמדים את הילדים שלנו לעשות, ובאמת במחקרים רואים שאין הבדל בהבעה הרגשית בין בנים לבנות כשהם נולדים. אפילו יש מחקרים שטוענים שתינוקות בנים בוכים יותר, חזק יותר, במשך עוצמות גבוהות יותר ולמשך זמן יותר גדול.
נכון.
ועם הזמן הדבר הזה לאט לאט רואים את האיזון משתנה, ואם מסתכלים עוד לא, בגילי שנתיים, אני יכולה להגיד שפחות הבן שלי, אני מקווה שזה היום כבר בן 4, אבל אני לא רואה הבדל בין כמה שהוא בוכה לכמה שבנות בוכות, כשמסתכלים על פעוטות. ומתישהו בגילי 6, זה כבר נהיה ברור מי בוכה ומי לא בוכה, מי מבקש ומי לא מבקש, וכמה שילדים גדלים והופכים להיות מתבגרים, זה הופך להיות עוד יותר ברור שבנים לא בוכים, בנים מבקשים עזרה, בנים הם חזקים, בנים הם לא קר להם, נכון? גם בצבא כזה יש את הקטע שחיילים הולכים
קצר.
לא מורידים את השרבולים. נכון. למה? לא קר להם, נכון? זה אין להם
רצפטורים של קור. אסור שיהיה לך קר, אסור שיהיה לך כואב, ברור.
כן, אתה כל הזמן חזק. והמחיר של זה הוא מחיר של בדידות, של בסוף אתה כן מרגיש את הדבר הזה, ואתה לא יכול להוציא אותו החוצה.
אני לא יכול לדבר אותו. ואז נשים באות ואומרות לגבר שלהם, נו, תדבר, תגיד לי מה אתה מרגיש. אבל הוא מבועת. הוא פשוט מבועת מהאפשרות שהוא יגיד מה הוא מרגיש, והוא יתפרק. הרי גברים אומרים, התפרקתי. זאת אומרת, נשברתי לרסיסים, הפכתי להיות אין שלם יותר. זה מילה שמייצגת את המחשבה הפנימית. ולא, לא התפרקתי, פרקתי. אני אומר היום, אני בוכה היום מלא. מרשה לעצמי לבכות. מהתרגשות, מעצב, מהזדהות, וזה כיף, וזה משחרר, ואני מרגיש נקי וזך היום, ואני כבר לא מתבייש בזה. ואני אגיד לך עוד משהו, את אומרת, גברים גדלים, אז מעבר להתקפה על צורכי התלות, תסתכלי רגע מי הגיבורים של בנים, כן?
סופרמן.
סופרמן.
ספיידרמן.
ספיידרמן, בטמן, איירון מן, כולם גברים, דבר ראשון עם טייץ, שזה לא ברור, אבל אבל לא באמת. זה אנשים שיש להם כוחות על, זאת אומרת, יודעים לעוף, או לנצח אנשים פיזית, או לטפס על קירות, או מה שזה לא יהיה, או לרוץ נורא נורא מהר, או לעוף, אבל הם כולם, אין להם חיים פרטיים. סופרמן, האלטר איגו שלו זה קלארק קנט, שלא מסוגל לגשת לאישה שהוא אוהב, ולהגיד לה, אני אוהב אותך, הוא מסתתר. הוא יכול רק כסופרמן לגשת אליה. תראי איזה מטאפורה מטורפת זה. אין מקום לקלארק קנט להגיד, אני, גם יש לי צד שני. חלש, מבולבל, קצת מגמגם. זאת אומרת, אם אני לא אף מנצח את הרעים ומציל את העולם, אין מקום.
וואי, וואי.
זה מטורף. ואיזה בדידות זאת, זאת אומרת, בטמן, הוא לבד בתוך המגדל שלו שם, עם האלפרד הזה, המשרת שלו.
והמכוניות שלו.
והמכוניות הנורא נוצצות ומיוחדות, והגלימות והגאדג'טים. אבל אין לו אף אחד. וזה מדהים לראות שזה הגיבורים שלנו. זאת אומרת, הגיבורים שלנו כבנים, זה אנשים שאין להם שום מימד רגשי. ותחשבי רגע על גיבורות בנות. תור ילדה, נגיד. כן. מי היו הגיבורות שלך?
ברבי. אני לא יודעת אם לקרוא לזה גיבורה, אבל ממש אהבתי את ברבי.
אוקיי, אז את רואה את ההסללה הנשית והגברית. כן. את הנשים מסלילות להיות יפות, עם מודל יופי בלתי אפשרי. בריטני ספירס, לרקוד, לשיר, וללבוש גרביים שמגיעות עד הברך עם חצאית בית ספר קצרה. זאת אומרת, תראי, אז נשים היום נורא מדברות את ההסללה הנשית, שהן רוצות להפסיק לשחק את המשחק הזה של התרבות שלנו. אבל גברים פחות מרשים לעצמם לא להיות סופרמן.
כן, אתה יודע, היה מחקר בארצות הברית, שנתנו גם לגברים וגם לנשים, לרשום מלא 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 סוגים של רגשות. שמחה, בושה, עצב, קנאה, התרגשות, אהבה, סקרנות, ואז לכתוב איזה רגשות מקובלים לגברים ואיזה רגשות מקובלים לנשים. וזה גם נשים דרגו, לא רק גברים על עצמם, ואצל נשים כל הרגשות היו מקובלים להבאה. דברים כמו שמחה וקנאה והתרגשות והכל, הכל היה מקובל. ואצל גברים, שלושה רגשות. כעס, בוז וגאווה, הם היו רגשות שכזה מקובל
מדהים.
יותר לגברים להביע אותם. עכשיו, מה הסיפור כאן? הסיפור כאן הוא לא שגברים לא חווים את שאר הרגשות, זה לא שהתאמנתם כל כך הרבה שאין לכם את שאר הרגשות, הם שם, בפנים, אבל כולם עוברים דרך איזה מין פילטר כזה, שמוציא אותם באחת מהצורות האלה, של נכון. אני עייף, אני עצבני, נכון, זה אנחנו שומעים הרבה.
את נוגעת פה בנקודה נורא, נורא מעניינת, וזה כאילו, אני קצת לומד CBT עכשיו, אני נורא מתלהב מזה, אז תסלחי לי. ומדברים על דבר שנקרא השטחה רגשית. זאת אומרת, אם בן אדם, אדם כלשהו, לא מאפשר לעצמו לחוש, לחוות רגש במנעד רחב, זאת אומרת, רגשות הם דבר סוער, והם לפעמים טובים ולפעמים רעים. אני יכול לחוש אהבה ואני יכול לחוש שנאה. אני יכול להרגיש תסכול חזק ואני יכול להרגיש עושר גדול, אבל ברגע שלא חווים את כל הרגשות, אז לאט לאט יש השטחה רגשית. זאת אומרת, אני כבר לא חווה לא טוב ולא רע, אבל אני אדגיש, לא טוב. זאת אומרת, אני לא חווה עושר, כי אני גם לא חווה תסכול. אני לא מרשה לעצמי לחוות תסכול, אני לא אגע בפסגות של העושר. זה דבר נורא נורא עצוב, ואני אגיד לך, זה עלה לאחרונה, אנחנו במעגלי גברים לא משתפים החוצה את מה שנאמר שם, אבל זה היה שיתוף כל כך עדין ונוגע ללב, שאני מרשה לעצמי להוציא, וכמובן בלי שמות. באחת מהקבוצות של המעגל דיברנו בדיוק על זה, על רגשות ומה אני מרגיש ומה אני מרשה לעצמי להרגיש ומה לא. ואז אחד אמר, תקשיב, אתם עולה לי משהו נורא, נורא, שאני נורא מתוסכל, כאילו, הוא לא אמר מתוסכל, הוא אמר שנורא מבאס אותי. אוקיי?
מבאס.
הוא אומר, אשתי עכשיו היה לנו איזה משהו נורא משמח קרה, ואשתי התחילה לקפוץ בבית ולצעוק, יש, וזה, ואני אומר לה, תרגי, תרגי. וכשהיא בוכה, אז אני אומר לה, די, די. הוא אומר, אני מוצא את עצמי שאני כל הזמן מנסה לצמצם את הרגשות של אשתי. ואז החברים, א', היה מדהים לראות שעוד 10 גברים בחדר אומרים, נכון, זה גם אצלי ככה. והדבר הבא שקרה זה שניסינו להבין למה אנחנו ככה, ואז הוא אמר, כי אני לא מרשה לעצמי להרגיש את זה. ואני חושב שזה נורא פוגש אנשים, זאת אומרת, אישה כועסת, אבל גבר לא יודע להביא את הכעס שלו ב-אני כועס, או איזה, הוא יצעק, רק שזה ממש מתפוצץ לו. והוא יצעק גם על האנשים הלא נכונים והכי קרובים אליו. הוא לא יצעק על הבוס בעבודה. הוא יבוא הביתה ויצעק על הילדים. זאת אומרת, אנחנו לא מרשים לעצמנו להביע את הכעס באונליין, כשזה חם ובמקום הנכון. וכעס הוא סבבה, אבל זעם הוא כבר לא טוב. אני אומר כביטוי. אבל אני אומר, ברגע שאתה לא מרשה לעצמך להרגיש את הרגשות האלה, ולא מרשה לעצמך לבטא אותם בצורה בריאה ונכונה, אז אני גם לא יכול לחוות את האושר שבקרבה. אני מרחיק את האנשים ממני, אני לא מצליח להיות במקומות שטוב ונוח. ואם אני מקטין את אשתי כל הזמן ברגשות שלה, ואומר לה, תפסיקי לשמוח ותפסיקי לבכות, אז אולי אני אנסה רגע להבין מה עובר עליי, ואולי אני אנסה רגע לתת לעצמי מקום להרגיש, ואז שנינו נוכל להרגיש ביחד, גם את להיות ביחד בעצב ולהחזיק אחד את השני, וגם להיות ביחד בשמחה ולהיות מאושרים ביחד.
וואי, אתה אומר פה מילה ממש חשובה. אתה אומר להביע. זה הגשר פה. כי אנחנו אומרים גברים מן הסתם, כמו נשים, חווים את כל הרגשות. וגם את זה בדקו במחקר, כי באיזשהו שלב אמרו, טוב, אולי גברים כל כך התאמנו, שהם באמת מרגישים פחות. אולי באמת כשאתה רואה, לא יודעת, משהו נורא קורה ברחוב, מישהו נופל ונפצע, מישהו פוגע במישהו אחר, אולי אתה פחות מרגיש, אולי אתה יותר אדיש לזה, וזה באמת עובר לידך. ומה שחיברו גברים ונשים, אתה יודע, מכונות, לדופק, לקצב נשימה, להזעה, ללחץ דם, לדברים שאי אפשר להסתיר אותם, כן? אי אפשר לבטל אותם. בסוף זה המדדים. וראו שגברים מרגישים כמו נשים. אותו דבר, פשוט לא מדברים את זה. והמחיר של לא לדבר את זה, הוא מחיר של בדידות, שהיא בדידות מאוד מאוד קשה. אני חושבת, כן? אני יודעת, אבל
אני אומר את זה, תראי, אני יודע, קשה לראות את הבדידות, כי היא באמת בפנים, אבל אם תקשיבי לשירים שגברים כותבים, הבדידות חדה קטר, היא חותכת מבפנים, כתב ברי סחרוף, אדם בתוך עצמו הוא גר, שלום חנוך, מבדידות האנשים הופכים קשים, שלמה עידוב לדעתי.
תראי את זה עם המנגינה, לא אתה קורא.
מבדידות האנשים הופכים קשים. מעטים יוצאים ממנה נזכרים, נכון?
כן.
כשאני רואה גבר, אז או פעם, אז ראיתי באמת את הוואו, איזה חזק הוא, איזה שתקן הוא, הוא בטח יודע, הוא בטח מבין, הוא לא חלש כמוני שמרגיש רגשות. זה מה שחשבתי פעם. היום כשאני יושב במעגלי גברים, ואני שומע את הגברים מורידים, אני רואה את הגברים מורידים את המסכות, הדבר הראשון שקורה, אני רואה אותם נושמים, והם חוזרים במפגש השני והשלישי, ואומרים, תקשיב, אני מרגיש הקלה, אני מרגיש לא לבד, ואז באמת רואים את הבדידות מתפרקת, ומרגישים את עוצמת החיבור הזה. באמת קורים שם דברים מדהימים. קורה לא אחת שמישהו באמת, נקרא לזה מתפרק, אבל לא, הוא פורק, שאתם הוא בוכה. ולראות חדר של גברים, לא לועג ולא נבהל מזה שמישהו בוכה. ואני בטוח שעשרת הגברים שרואים את הגבר הוא בוכה שאומר וואלה, וחווה משהו כזה רגע של פורקן, ילכו הביתה ובפעם הבאה שהאישה שלהם תבכה, אז הם ידעו פשוט להיות שם ולנשום איתה. כאילו המטרה היא לא להתפרק בשביל, או לבכות בשביל לבכות. המטרה היא לחיות חיים יותר משמעותיים. וחיים משמעותיים הם חיים שבהם מרגישים אושר. והדרך אל האושר היא בלאפשר לעצמך להרגיש דבר ראשון. גם את הדברים הקשים.
וואו. קודם כל זה ממש חזק מה שאמרת, ויש לי כזה מלא צמרמורות. אתה יודע שהבדידות היא באמת הורגת, לא סתם. כתבו את כל השירים האלה, ובטח אתה מכיר את זה שישבו בין גורמי סיכון למחלות כלי דם ולב. ויש כל מיני דברים שאנחנו יודעים שמעלים את הסיכוי שיהיו לך מחלות כאלה, נגיד
אישון, קולסטרול.
זה קולסטרול, נכון, חוסר פעילות גופנית, דברים כאלה שאתה אומר, אוקיי, מי שלא עושה ספורט, יש סיכוי יותר גבוה שיהיה לו התקף לב מתישהו. ובעצם מנתחים כמה הסיכון הזה הוא סיכון גבוה. אז נגיד במקרה של אישון, שזה מאוד גבוה, אם אתה מיישן, יש לך סיכוי של פי 2.5 לחלות במחלות כאלה, לעומת מישהו שלא מיישן. ומה מסתבר? מסתבר שהבדידות, הריחוק החברתי, היא גם גורם כזה, כמו אישון וכמו חוסר ספורט וכמו תזונה לא טובה, היא מנבט פי 2.8 יותר סיכוי למחלות לב.
זה יותר מסוכן מאישון.
יותר מסוכן מאישון.
אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שאם גברים שומעים אותנו, ואני מקווה שגברים שומעים אותנו, זה לדמיין את הדוד הזה, או את אבא, הסבא השקט הזה, שכמעט לא מדבר, שיושב ורואה טלוויזיה, שכשהנכדים באים או האחיינים באים, הוא יושב בצד, ולשאול את עצמך האם זה מה שאני רוצה להיות. כי הגברים האלה שלא מדברים, אז אוקיי, בגיל 40 ו-50, 30, 40, 30 זה תחילת הקריירה, והם נורא פעלתנים, ו-40 אתה מממש את עצמך, ו-50 אתה קוצר את הפירות, ואז מגיע גיל 60, ולאט לאט מתחילה דעיכה. ואני, לא מחקר, אני לא ממחקר, אני מרגיש שהגברים האלה דוחים בגלל השתיקה, בגלל הבדידות הפנימית. ואני רואה את זה ואני אומר, אני לא רוצה להיות כזה. אני רוצה להיות יותר כמו האישה שמנהלת. אני רואה נשים פעלתניות בגיל 60 ו-70 ו-80 ועובדות וזה. ואני רואה את הגברים הקבועים האלה, הנרגנים האלה, שיושבים בצד, שהם לא מחוברים רגשית, ושם אני לא רוצה להיות. אני רוצה לפתח מערכת יחסים משמעותית עם הילדות שלי. אני רוצה שהם לא יפחדו ממני. אחד הדברים שהכי קשה לי היום, יש לי שתי בנות מתבגרות, זה אבא צא מהחדר. יש שם רגע שקופץ לי, האבא שהיה לי, שעדיין יש לי, שהיה אומר לי, אם אני אגיד לאבא שלי צא לי מהחדר, הוא יגיד לי, אתה עוף מהבית, ותחזור עוד שעתיים ונראה אם אני אכניס אותך. זאת אומרת, אין מקום למרות, וכשהבת שלי אומרת לי, אני בא ואומר לה, הרבה לי, החדר שלך לא מסודר, בבקשה סדרי אותו, והיא אומרת לי, אבא, צא לי מהחדר. יש שם רגע שאני ממש צריך להוריד את הראש בכוח ולהגיד, אני יוצא מהחדר. כי אם אני לא אכבד את הפרטיות שלה, היא לא תכבד אותי. ואם אני רוצה קשר משמעותי איתה, הוא חייב להיות שוויוני. ואני יוצא מהחדר, וזה קשה לי. אומר, מצוין שהיא מדברת אליי ככה. ולמה אני אומר את זה? כי הרבה מאוד נשים גדלו בתוך מקום שבו אבא צודק תמיד. ואז הן מחפשות גבר שיגיד להם מה ומי וישלוט בהם. ואני לא רוצה להביא את הבנות שלי לשם. זה דבר ראשון. דבר שני, אני באמת חושב על העתיד, ואני רוצה קשר משמעותי איתם. אני רוצה שכשכואב להם, שיבואו גם אליי, ושהם ידעו שאני רואה אותם בגובה העיניים.
אני חייבת לשאול אותך משהו.
נו.
אני ראיתי אותך מתארח אצל אופירה וברקוביץ'.
כן, זה איקוני. אני, את יודעת מה, אני לא מדבר הרבה על ההתארכות הזאת אצלם, אבל את רוצה לספר מה היה שם, או ממי שלא ראה?
כן, מה שהיה שם זה מה שאני בעצם הבנתי, זה שאתה הגעת לדבר שם על תחושות של הגבר בתקופת הקורונה.
על מעגלי הגברים, וכמה זה חשוב היום.
על הגברים בתקופת הקורונה ובכלל. ואני חושבת שמה שקרה שם, היה התגלמות הפחד של מה שאנחנו מציעים לאנשים לעשות. שאתה באת לחשוף, להיות רגיש, להיות פגיע, לתת את הצד הזה שהוא הצד הלא מדובר, ואז הותקפת על הדבר הזה.
כן,
צחקו אמרו עליך, נכון. בעצם היה שם איזה מפגן מאוד ברברי, אבל נשים את זה רגע
אמרו,
בצד.
אמרו, מה, אתה בוכה, בבית אתה לא קובע כלום, כל מיני כאלה. כן, אשתך אומרת לך איפה לשים כל דבר.
כן, ולא נתנו לך להוציא מילה מהפה. עכשיו, מעבר לזה שבלי קשר לגברים ונשים, זה היה באמת מזעזע לראות את איך אנשים מרשים לעצמם להתנהג, אני הרגשתי שזה היה כמו, אתה יודע, בן אדם שאומר, אני סוף סוף העיז, אני אהיה אמיץ, אני אדבר את הדבר הזה שקשה לדבר, ואז בועטים לו בביצים.
תראי, הדבר שאני אגיד לכל מי שהרבה אנשים נחלצו לעזרתי במרכאות, ואמרו לי, זה לא בסדר, אנחנו נגיב להם, אם אתה רוצה, אני אגיד להם, ואני לא צריך עזרה.
כן.
בעניין הזה לא, אני צריך עזרה בהרבה דברים, אבל לא בזה.
אבל איך הרגשת שם?
אני איש תקשורת, דבר ראשון, ידעתי ש לבוא ולדבר על מעגלי גברים בפאנל של פסיכולוגים, זה נחמד, אבל זה לבן על לבן, מה שנקרא. זאת אומרת, לא רואים את לא רואים את זה. זאת אומרת, זה לא, לשכנע את המשוכנעים זה קל.
כן.
ודווקא עניין אותי ללכת לשם, כי ידעתי שאני הולך להתמודד מול הטסטוסטרון של יעל ברקוביץ' ושל איציק זוהר. אני חייב להגיד שזה בדיוק היה בשבילי סוג של תיקון להגיע מול האנשים האלה שמולם הייתי משתתק, שמולם הייתי מנסה לשחק משחק של כאילו אני כן גבר, ולהיכנע כהחלטה ולהגיד, אוקיי, אתם רוצים לצחוק? בכיף, go ahead. מבחינתי זה היה מאוד כואב, אני הרגשתי קצת כמו זה שהבריונים בבית ספר נטפלים אליו, אני זוכר שאחרי זה ישבתי מחוץ לאולפן, ורק אז הבנתי מה קרה שם, כי בתוך הרגע זה היה כאילו מצחיק, וכאילו
זה מצחיק אותך באותו
רגע? לא, באותו רגע התגובה שלי הייתה כאילו לצחוק, וכאילו להחזיק איזה פסון של זה בסדר לי. אבל כשיצאתי החוצה, ישבתי באוטו, והרגשתי רעד בגוף. זה כמו הרעד שהרגשתי כשהייתי ילד בכיתה, נגיד, ד', והבריון של השכבה אמר לי, חכה, אני בחוץ לבית ספר, כשאתה תצא היום מהבית ספר, תראה מה אני אעשה לך. מבחינתי, התגובות שקיבלתי אחר כך, רק הראו לי כמה מעטים הם האנשים שנמצאים בצד שלהם. עכשיו, אני לא מחלה, אני חושב שגם אייל ברקוביץ' ואיציק זוהר בשיחה של אחד על אחד, אפשר להגיע איתם לגרד קצת את השכבה הזאת של הפסון, הם פשוט לא רגילים להחצין אותה. אבל אני יודע שהתגובות שקיבלתי, וזה בדיוק עונה לשאלה שלך, מראות שהרבה גברים רוצים את השינוי הזה. הם צריכים את השינוי הזה, כי המשבצת כבר קטנה עלינו. המשבצת הזאת של להיות הידען, היא קטנה עלינו, היא פוגמת בנו, אנחנו צריכים להתפתח לאורך החיים, אנחנו כבר לא חיים בעידן של חברים באגד, שאתה מתחיל בגיל 20 לעבוד איפשהו ומסיים בפנסיה, זה כבר לא שם, אתה חייב להמציא את עצמך מחדש, ואיך תמציא את עצמך מחדש? בתוך משבצת של אני יודע הכל, אי אפשר.
אבל איך מתגברים על הפחד הזה? כי אני חושבת שיש שלב של, אוקיי, אני ממש מסכימה, או מסכים, עם מה שאתה אומר. נשמע לי כמו גרסת חיים בריאה יותר, משוחררת יותר, להוריד תיק של 400 קילו מהגב. אבל לצאת החוצה ולעשות את הדבר הזה, אני לא יודעת מה יקרה, אני לא יודעת מי אוהב את זה, מי לא אוהב את זה, אם ילעגו לי מול אנשים אחרים, זה נורא מפחיד.
אז זה מה שהתברר לי, לאורך השנה וחצי, כי קצת יותר שאני עושה את המעגלי גברים, וכבר עברו יותר מ-40 גברים במעגלי גברים שלנו, כמעט 50, אני מבין שמעגל גברים הוא המקום לנסות את זה. זאת אומרת, הרבה פעמים זה באמת נורא קשה, אתה לא תבוא לבוס לעבודה שלך ותגיד, שמע, אני לא כל כך יודע מה לעשות עם הפרויקט. אתה לא תגיד את זה, כי זה עדיין לא המקום להגיד את זה. אולי קשה יותר לבוא לאשתי ולהגיד לה, תקשיבי, אני נורא נורא פגיע עכשיו, אני מרגיש לא מספיק מושך, אני לא מספיק, כאילו, זה קשה נורא להגיד, כי זה שינוי נורא חד. מעגל גברים הוא כמו, איך נקרא לזה, מחנה אימונים, שבו אני מנסה, עם אנשים זרים מסביבי, לנסות להגיד משהו פגיע, ולראות שזה לא קורה כלום. אף אחד לא צוחק עליי, אף אחד לא שופט אותי. בשבוע הבא באים שוב למפגש, ודופחים לי על השכם, ואנחנו שותים איזה כוס קפה לפני תחילת במינגלינג של ההתחלה, או במינגלינג של הסוף, וכולם חברים שלי, ואף אחד לא אומר לי, בונה, איזה, אתה פשוט בושה וחרפה. אף אחד לא אומר דברים כאלה. ואז המעגל, אנשים מנסים לשים כל מיני דברים שהם לא סיפרו בעבר לאנשים אחרים. הם יודעים שזה מקום בטוח. זה לא לחבר מהעבודה, וזה לא חבר שהוא אשתו, היא חברה של אשתי. ולא במקומות שאני עלול, כאילו, זה עלול לחזור אליי כבומרנג, אלא מקום שבאמת אף אחד לא מכיר אותי. ואני פשוט מנסה לדבר. ואני
אבל
מספר...
מה קורה שם? איך זה נראה? אני כגבר נכנס לחדר.
מבוכה.
ומה, זה מין אני... אנחנו אוהבים אותך ליון,
לא,
כזה,
לא,
אתה
זה
מספר
לא...
מה קורה שם? את מבינה? איך זה נראה?
שוב, תראי כמה אנחנו מקבלים דפוסים מסוימים באופן טבעי. למה אנחנו מדברים על זה כמו על פגישות NA של אלכוהוליסטים?
בדיוק, זה התמונה שיש לי.
זה התמונה שיש, למה? כי גברים מגיעים לטיפול רק כשהם עם בעיית התמכרות, או עם בעיית אלימות, או בשירות בתי הסוהר. או עם איזה פוסט-טראומה שהתפרצה וגרמה להם להפסיק לתפקיד כי הם דיכאון מטורף. לא, פשוט מגיעים לחדר וזה מדברים.
אבל על מה? אני יושבת בחדר, תן לי הצצה, מה קורה במקום הזה?
אני לא רוצה לחשוף את הפורמט, כי יש הרבה מעגלים. נגיד, אין פורמט של מעגל גברים. מעגל גברים, בגדול, הפורמט אומר שגם אני והמנחה שלצידי, שאוהד לוי, השותף שלי, שהוא היום חבר נפש שלי, אנחנו לא באים למעגל כיודעי כל, יש לנו את הידע, אבל אנחנו לא מעבירים אותו, זה לא הרצאה. אנחנו יושבים במעגל, ואנחנו כמו כל אחד מהמשתתפים, משתפים. ואנחנו מתחילים בלהגיד, איך באתי היום? שתי דקות כל אחד.
אני באתי עצבני.
אוקיי, אבל יש לך שתי דקות. ובשתי דקות האלה?
כולם עצבנים אותי, בן שלי עצבן אותי, אשתי עצבנה אותי, בעבודה עצבנו אותי, כל אחד רוצה ממני משהו, לא משנה מה אני עושה, זה לא טוב מספיק. נמאס לי מהביקורת הזאת, לא משנה מה אני עושה, זה לא טוב מספיק בשבילו, זה לא טוב מספיק בשבילה, עברו שתי דקות.
תודה לך, במקרה הזה, הצגת מעולה את מה שנאמר במעגל גברים. ואז עוברים לבא בתור.
אני עצבני, אני עייף,
אז זה העניין, שאני אחזיר אותך רגע למעגלי ברכות בגן, זוכרת את זה? ואז הראשון אומר, מזל טוב, והשני אומר, שיהיו לך הרבה מתנות, והשלישי אומר, לא חוזרים אחד על השני. מה שקורה שם, זה שהראשון אולי אומר את הטקסט הזה, שאת מנחשת אותו, ואת אומרת, זה הגנרי, ואז השני אומר, גם אני מרגיש את זה. ואז השלישי אומר, וואלה, גם לי היה מעצבנים אותי ואשתי עצבנה אותי, ואז הוא פתאום מספר עוד משהו. קצת יותר עמוק. קצת יותר, הוא מרגיש קצת יותר בטוח ללכת עוד צעד קדימה ולספר על ריב ספציפי שהיה לו היום עם אשתו. ואז הרביעי אומר, אני דווקא עם אשתי, היה לי את הריב הזה, אבל אני יצאתי ממנו, הבנתי משהו, ומתחילה שיחה. ובשיחה הזאת, דבר ראשון, יש שתי דקות, ושתי דקות זה נצח אם אתה לא יודע לדבר הרבה, אם אתה לא בא ורבלי. ובשתי דקות האלה אתה יכול גם לשתוק. עם כולם בחדר, אתה לא חייב לדבר, וגם אתה לא חייב לשתף, ואתה יכול רק להקשיב. אבל קורה שם משהו שברגע שיש סביבה מאפשרת, ולאט לאט הקבוצה, שזו קבוצה שהולכת 12 שבועות ואולי 16, אנחנו קצת משנים את הפורמט, כל שבוע באים וכל פעם קצת מספרים. ובסופו של דבר, פגישה 6, פגישה 7, קורים שם דברים שהם בלתי ניתנים לתיאור. ברמת הקרבה, והעוצמות של הרגש שנמצאות שם, ועוצמות ההבנה והחיבור. אני אגיד את זה, ההזדהות, האמפתיה. מילים שגברים אולי לא כך יודעים להרגיש את זה, אבל אתה מרגיש אמפתיה, אתה מרגיש בן אדם, ויש שם לפעמים אנשים שבאים מקצוות שונים. כבר יצא לי לשבת בקבוצה שמצד אחד יש בה אדם דתי, דתי אנחנו מדברים על הקצוות היותר קרובים לחרדי, ואדם אחר שחי בפולי המורה. שני גברים יושבים בחדר. ומוצאים ביניהם את המשותף. וזה בלתי נתפס כמעט.
וואו.
אחד הדברים, נגיד, יש כלל אחד שהוא, נגיד, אין הרבה כללים במעגל, זה קצת כמו פייט קלאב. הכלל הראשון במעגל גברים זה שלא מדברים על מעגל הגברים בחוץ. זה בשביל הביטחון. אבל הדבר השני שאנחנו אומרים זה לדבר בגוף ראשון אני. זאת אומרת, להתחיל את המשפט באני מרגיש, אני חושב. והרבה פעמים, ואני אומר את זה כי גם אני מרגיש את זה, אני מתחיל בלהגיד, היא מעצבנת, ובסוף זה מגיע לאני, אבל אני ממש אוהב אותה, ואני ממש זקוק לזה שהיא תראה לי שהיא אוהבת אותי. ונכון, היא מעצבנת אותי, כי היא לפעמים אומרת לי משהו ביקורתי, אבל זה בגלל שאני מאוד זקוק שהיא תיתן לי הערכה. ואז הגבר הזה, שמתחיל את המשפט היא מעצבנת, היא מרגיזה, יכול לחזור הביתה ולהגיד, כשהיא מתחילה ביקורת, לא באת בזמן לאסוף את הבנות מהבלט, כל הדברים האלה שקורים לי מדי יום, אז אני יכול לבוא ולהגיד, את יודעת משהו? אני מבין שפישלתי, אני אנסה לא לפשל בפעם הבאה, אבל אני צריך שתגידי לי גם משהו, אני זקוק להערכה שלך, כי אני אוהב אותך. זה משנה שיח. וקורים דברים מדהימים, בעקבות זה בתוך
זוגים. מה קורה? איך זה שינה את החיים שלך?
אני יכול להוריד את הראש כי הבת שצורחת עליי יצא לי מהחדר. דבר שני, אני יכול לקבל ביקורת ולא להתמוטט. וגם לבוא ולהגיד, אני זקוק. שהרבה פעמים אני זקוק לא פוגש, וואלה, אני פנויה אליך. אז אני גם למדתי לקבל את הלא, ולדעת שאם אני בוטח בה ומחזיק בתוכי את נגיד את ההבנה שהיא תחזור אליי. וזה קורה. וזה הרווחה שלי היום. אני עושה את זה כאילו, אני אומר, זה גם, כמובן שזה למען התא המשפחתי, אבל זה בראש ובראשונה, בשבילי.
יש חסרונות?
וואו, החסרונות, למה? ללהיות גבר?
לחשוף את הרגשות שלך, להיות פגיע.
בוודאי.
כל התהליך הזה שעשית, יש רגעים שאתה אומר פה, זה לא שווה לי את זה?
במקרה הזה, זה לא, אני לא מצליח לחשוב על מחירים, אני כן יודע שזה לא תמיד פשוט, ולא תמיד אני מצליח. אני כאילו בא לפה ואני מספר לך על ההצלחות, אבל יש פעמים שאני מתעצבן, שאני הולך, שאני מסתגר בחדר, שאני עובר על מיילים ולא מדבר עם אף אחד, אבל זה קורה פחות. המחיר הוא שזה לא תמיד כיף. זה לא תמיד כיף ברגע הזה שאני אומר, אני רוצה לדבר עכשיו ואף אחד לא מקשיב לי. זאת אומרת, אני צריך עכשיו משהו ולאף אחד לא משתף איתי פעולה. זה עדיין לא תמיד פשוט להיות בסיטואציה הזאת, ואני צריך, זה כואב. אבל כאב הוא חלק מהרגשות. ואם חוויתי את הכאב ושרדתי אותו, אז אחרי זה יבוא רגע של הקלה.
תן לי עוד דוגמה למקום שאתה רואה את ההבדל הזה בחיים שלך.
אני לפני כמה זמן זרקתי הרבה ג'אנק מהבית, זה היה יום שישי, כי זה הזמן שלי לעשות סדר בדברים. 3 אחר הצהריים, ושמתי באזור של הפינוי, הייתי עם עוד חבר, ושמתי באזור של הפינוי את הג'אנק. ופתאום עובר איזה מישהו עם אוטו של העירייה, הוא אומר, אלו, 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 מה אתם עושים? אמרתי לו, יום שישי, היום הוצאתי החוצה את הג'אנק. הוא אומר, לא, נשמה, אנחנו כבר ב-12 בצהריים סיימנו הכל. אני עובר רק לראות שסיימו פה את כל הדברים. אל תזרוק פה. ואני אומר לו, אלו, אלו. כאילו, ישר קופץ לי הגבר המאצ'ו, כי זה ככה צריך להיות, כן? אדוני, תרגיע תכף ומיד את הדיבור הזה, אתה עדיין עובד עירייה, ואני פה תושב, אני משלם פה ארנונה, וזה בדיוק בשביל זה. הוא אומר לי, למי אתה חושב שאתה מדבר ככה? למי אתה חושב שאתה מדבר? הוא מתנפח מולי, ואני אומר לו, הלו, הלו, תדע לך שאני מתאמן בקיקבוקס, שזה נכון, אבל אני לא באמת יודע להרביץ, אבל עדיין, אני מרים את הידיים, אני אומר, אני יודע קיקבוקס, תיזהר, והחבר שלי עושה, וואו, 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 בוא נעש, תכף וזה. ואז היה רגע שפתאום הבנתי, מה אני עושה? מה אני עושה? אני הולך ללכת מכות עכשיו עם מישהו, גם כאילו, אני לא יודע מה יחסי הכוחות. אני לא יכול לברוח, הוא יודע איפה אני גר, אני גר ממול, זה לא רציני. אז אמרתי לו, ואז...
אם היית גר רחוק, כן, היית הולך את המכות?
לא יודע, הייתי יכול לברוח, ושלא יודע מי אני, ולהשאיר את הזבל. ואז אמרתי לו, רגע, מה מפריע לך פה? ואז הוא אמר לי, תשמע, אני עובד פה מהבוקר, המסעיות שלנו כבר עברו, אתה משאיר לי פה את הג'אנק, דפקת אותי. וכאילו שנינו פתאום בבת אחת הורדנו ווליום. ואז אמרתי לו, אוקיי, אני מבין אותך, אני רואה את הבעיה, מה אפשר לעשות? כי אני לא יכול להחזיר את זה עכשיו הביתה, אין לי לאן לשים את זה, אני רוצה שאני אעשה עם זה. זאת אומרת, אתה יודע מה, תשים את זה פה, מאחורי המחזורית, אומר לי איפה לשים, ואני אגיד לפועלים ביום ראשון בבוקר בפינוי, לבוא לקחת את זה משם. ושזה לא יפריע, שזה לא יהיה בולט. סגרנו את זה, זה נגמר בשבת שלום והוא נסע. זה יכול היה להיות בשנייה מכות, אני לא בן אדם של מכות ואלימות, אני לא יודע לאן זה מתפתח, אבל כשבא מולי בחור די חזק ואומר לי, הלו, הלו, אז אני הולך לפייט, כן? פייט או פלייט, אני בפייט. ופתאום בשנייה אחת עשיתי איזה היפוך. זה לא משהו שידעתי לעשות פעם.
אז אם היית יכול לתכלס את זה לדברים פרקטיים שאתה מציע לאנשים לעשות, שהם מעבר לתבואו למעגל גברים, כי יכול להיות שיש אנשים שאפילו הצעד הזה מרגיש להם עוד רחוק. מה אתה מציע לאנשים, לגברים, לעשות?
כאילו ביום שאני מרגיש חלש, עורבתי עם אשתי, להרים טלפון לחבר ולהגיד לו, אחי, אני רוצה לדבר איתך כי קרה לי משהו בבית. גוף ראשון אני. או לעשות איזשהו ניסוי מבוקר, נגיד, ולבוא לאשתי ולהגיד לה, רבנו היום, אני צריך שתעזרי לי, אני לא יודע איך לצאת מהפלונטר הזה. במקום להסתגר בחדר, במקום לדבר יומיים, במקום זה, לבוא ולהגיד לה, אני לא יודע איך לצאת מזה, בואי ננסה לחשוב ביחד. להזמין את האפשרות של שיח. אני כאילו רוצה לתת גם איזה מסר מקל כאילו לגברים, שבסופו של דבר גם חונכנו לא לדבר על זה, ולא להביע פגיעות. וגם יש איזה עניין ביולוגי כזה, שיש לנו את הטסטוסטרון המאפן הזה, שהרבה פעמים מוביל אותנו לאנרגיות של קרב, של להפעיל כוח. זה לא עובד. צריך לעבוד על זה, כי לא מלמדים אותנו לשלוט בזה.
אני חושבת שמה שאמרת עכשיו הוא סופר חזק, כי מצד אחד הוא כל כך פשוט, אז כן, לך תדבר עם מישהו, יופי. ממש עצה מפתיעה. ומצד שני, יש בשיתוף הזה משהו כל כך חזק, והרבה פעמים בעולם הפסיכולוגיה שחוקרים כל מיני התערבויות, אז למשל, לדוגמה, באחד המחקרים חוקרים את ההשפעה של כתיבה. Okay? כתיבה ככלי לפרוק מתחים, לכתוב על טראומה שהייתה לי, על קושי שהיה לי, מחקרים של פני בייקר שהוא חוקר שחוקר את הנושא הזה של כתיבה. ואז רואים שיש הבדל בין גברים לנשים בממצאים, שעל כולם זה מקל, לכולם זה עוזר להבין את עצמם, לצקת משמעות, לשחרר את זה, אבל לגברים זה עוזר יותר. ולמה זה עוזר לגברים יותר? כי נשים בכל מקרה, קצת שיתפו, קצת חשבו על זה, קצת הביעו את זה, קצת הוציאו את זה החוצה, גם בלי קשר להתערבות הזאת. ועבור גברים, הרבה פעמים הכתיבה הזאת, ככלי אחד להוציא החוצה, זה הפעם הראשונה שהם פשוט הוציאו, דיברו, וזה כבר מרמז משהו על כמה גברים מוציאים או לא מוציאים ביום יום, וזה מתחבר מאוד להצעה שלך של תשתפו, תשתפו פסיכולוג, תשתפו מעגל גברים, תשתפו חבר, קשה לכם לשתף את כל האנשים האלה, תשתפו את עצמכם, קחו דף ועת, ופשוט תכתבו את מה שהרגשתם ותייצרו איזשהו נפח ועומק מי אני עצבני הזה.
כן, אני אגיד רק משהו אחד על כתיבה, אני תמיד כותב, יש לי מחברת, יש לי מחברות, ערימות של מחברות בבית שכתבתי לאורך השנים, זה לא הספיק לי. ואני אגיד לך למה. כי בסופו של דבר, אפלטון אמר את זה, זה מעניין, אבל הוא אמר שנפש האדם זקוקה לנפש אחרת בשביל להירפא. ואנחנו צריכים שמישהו יביט בנו ויגיד, וואלה, אני מבין אותך, אחי. המילים הכי חשובות בעיניי לגבר זה שלוש מילים. אני צריך עזרה. אפשר ללכת ללמוד משהו שקשור לנפש, אפשר ללכת לאימון, אפשר ללכת לקבוצה, אפשר ללכת לכל מיני מקומות שהם יותר לייט מלשבת אצל פסיכולוג וללכת לטיפול שנה, שבוע אחרי שבוע, או שנתיים, או שלוש, או ארבע. יש כל מיני אפשרויות. ואני מציע לכם פשוט לעשות גוגל על מעגל גברים. יש מלא מעגלי גברים בארץ, זו תנועה שהולכת ומתפתחת. וללכת למפגש אחד, רק לשבת שם. אף אחד לא יכריח אותך לדבר.
זה עולה כסף הדברים האלה?
לפעמים כן, אבל זה הכל סמלי, כי רוב האנשים שעושים את זה, וגם אנחנו עושים את זה, אנחנו מבקשים מעט מאוד כסף, כי השליחות פה היא הרבה יותר חשובה. תנסו את זה רגע. תרשו לעצמכם לצאת מאזור הנוחות, כי רק אז אפשר ללמוד משהו. שאל את עצמך, האם אתה מרגיש שמצית את הפוטנציאל שלך בתוך הבית? האם אתה מרגיש שהקשר עם אשתך הוא משמעותי וקרוב? האם אתה מקבל בו את כל התמיכה שאתה צריך? או שאתה רק כאילו מעיין נובע שצריך לספק את כולם וקורס תחת הנטל? האם הקשר עם הילדים שלך הוא משמעותי? האם אתה מרגיש שאתה מחובר לתשוקות שלך, שאתה עושה משהו שאתה אוהב, שיש לך תחביב שאתה אוהב אותו? אם התשובות הם כן, אז אתה סבבה. אבל אם אתה מרגיש שיש משהו שאתה לא ממצא, אם יש משהו שחסר לך, חייבת להיות התפתחות, וזה לא יכול להיות רק לבד בדל אדמותיך.
מדהים. אני חושבת שטיילנו היום בין נרטיבים של עולם המגדר שמצופה מגברים, ואני ממש מקווה שבדברים שהבאת, שבאמת תודה על הפתיחות, ובאמת אני חושבת שעשית מודלינג בהקשר הזה של הראית שאפשר לדבר על זה ולשרוד, אז אני מקווה שנתנו למאזינים ומאזינות השראה לעשות את אותו דבר, ולהתחיל לבחון את הנרטיבים האלה בחיים שלהם, מה אפשר אולי קצת לשחרר, קצת להוריד את התיק הכבד הזה מהגב, ולחיות באופן שהוא יותר משחרר.
משמעותי.
תודה.
תודה לך, יהודית, שאפשרת לי לדבר על זה פה. ואני אבקש, כאילו, אני נורא נורא חשוב לי, אם יש גברים ששומעים אותנו, אז אני אשמח שהם יגיבו פה לפודקאסט, לפרק הזה, ושתשלחי לי את התגובות.
ברור.
וגם נשים, ואגב, גיד, אני רוצה שבעלי ילך למעגל גברים, זה בדרך כלל לא מספיק, צריך שהוא ירצה.
כן.
אז תשלחו לו את הפרק הזה אם בא לכם, ואולי זה ישכנע אותו.
אז יש עוד מקום שאפשר לפגוש אותך, לשמוע, ללמוד ממך, לעקוב, שהיית רוצה לספר עליו?
אפשר לעקוב אחרי המאסטרים שלי, יש את אורן גור, שהוא פסיכולוג שעושה קורסים לאבהות, זה אגב גם תחנה מצוינת, ללכת ולשמוע אבות אחרים, הרבה פעמים זה למידה מאוד משמעותית, כי אבהות לא מלמדים אותנו בשום מקום, אז חפשו אורן גור, תמיר אשמן, שעושה סדנאות ניהול כעס מעולות בזום.
הוא גם היה פה, שני פרקים.
והוא בעצם הגורו, שניהם לימדו אותי הנחיית מעגלי גברים באוניברסיטת תל אביב, והם המאסטרים שלי. ואם אתם רוצים לדבר איתי, אז יש לי פייסבוק, אינסטגרם. תכתבו, אם אתם צריכים מעגל גברים, בעוד השרון, אני אשמח.
מעולה, ויש את ההרצאות המשותפות שלך ושל פאולה?
כן, וזה הרצאות שאנחנו יותר מדברים על הזוגיות ועל המסע שלנו, וכן, זה מקבל שם הרבה ביטוי, מה שאמרתי, אבל עדיין זו הרצאה קצת אחרת. אנחנו ממליצים גם, אני לא יודע מה התאריכים הקרובים, כי אני לא יודע מתי הפרק הזה יצא, אבל חפשו אותנו, ואם אתם רוצים להזמין אותנו, אז בכיף, אנחנו אוהבים לדבר על זה.
מעולה. אז תודה רבה רבה רבה, ליאון רוזנברג, שהגעת לפודקאסט חושבים טוב, כיף שהיית פה. ואני מקווה שאתם המאזינים לקחתם מזה מחשבות, רעיונות, קצת ניעור של אמונות יסוד.
תודה, יהודית.
בכיף. יאללה ביי.